הנה אנחנו בפתיחה של הרמב״ם במהדורת הרב יוסף קפח זצ"ל, זה בעמוד י"א. בעמודה הימנית. טוב, אולי כדי להבין את זה טוב נחזור לעמוד י' בעמודה השמאלית, ודע. דיבור המתחיל ודע. עמוד י' ודע כי המשלים הנבואיים. כן, אנחנו מדברים פה על תורת המשל בכלל, ואיך המשלים בספרי הנבואה, כלומר בספרי התנ"ך. כי המשלים הנבואיים יש בהם שני דרכים, שני סוגי משל, ואם לא יודעים להבחין בין שני סוגי המשל, אז מתבלבלים. כי לפעמים יש פרשה שהיא אומנם משל, אבל לפי הדרך הראשונה, ופרשה אחרת שגם היא משל, אבל לפי הדרך השנייה. וצריך לבאר מהו ההבדל בין שתי צורות כתיבת המשל. ודע, כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים, מהם משלים שכל מילה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל העניין הנמשל, ויבואו באותו המשל מילים רבות שאין כל מילה מהם מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמרו ליפות המשל והסדרת הדברים בו. כלומר, לפעמים המשל, כל מילה בו היא חשובה, ולפעמים במשל רק יש עניין כללי אחד עמוק, ונוספו הרבה עניינים. או כדי להוסיף בהסתרת העניין הנמשל, ויהיה סדר הדברים כפי מה שראו לפשט אותו המשל והבן זה היטב. והנה, לדוגמת הסוג הראשון מן המשלים הנבואיים אומרו, עכשיו, זאת אומרת, משל שבו כל פרט ופרט הוא בעל משמעות, זה למשל החלום של יעקב אבינו. שמה שהוא כל כולו משל, כן? כתוב, היה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. אז כל הביטויים כאן, כל ביטוי הוא ביטוי, תודה רבה, כל ביטוי הוא ביטוי, הוא מדויק, הוא מבטא איזשהו רעיון, וכל פעם זה רעיון אחר. זה מה שאומר כן. כאן, והנה אומרו, והנה סולם מוצב ארצה, הרי אומרו סולם מורה על עניין מסוים, ואומרו מוצב ארצה מורה על עניין שני, ואומרו וראשו מגיע השמיימה מורה על עניין שלישי, ואומרו והנה מלאכי אלוהים מורה על עניין רביעי, ואומרו עולים מורה על עניין חמישי, ואומרו ויורדים מורה על עניין שישי, ואומרו והנה השם ניצב עליו מורה על עניין שביעי. נמצא שכל מילה האמורה במשל זה היא לעניין נוסף בתוך הכללות הנמשלת. כן.
ואין סולם מוצב ארצה.
כן.
ואין סולם מוצב ארצה. בואו נראה. אז סולם מוצב ארצה לא כתוב על מי מוצב.
אז מה?
מה? צריך לדעת על מי מוצב.
שאלה יפה, זאת אומרת, מה אתה רוצה שאני אגיד? שאני אתן לך תשובה?
כן, אז מה אני מבקש? אני מבקש, אני לא רוצה.
אין שום בעיה. מוצב ארצה, הכוונה שהרגליים של הסולם מוצבות בשמיים.
כן, אבל ניצב...
אני עונה לך. שמת לב שאני התחלתי לענות לך?
כן,
אז תקשיב. מוצב ארצה, הכוונה שהרגליים של הסולם מוצבות בשמיים. כלומר, בשמיים לכיוון הארץ. הבנתה? ידידיה, אתה איתי? נכון. זאת אומרת, אתה שאלת מה פירוש מוצב ארצה, סימן שהוא צריך להיות מוצב על משהו. התשובה היא שהוא מוצב על השמיים.
והנה השם ניצב עליו, על מי ניצב? כתוב
הנה... אז אתה כבר שואל על והנה השם ניצב עליו. שזה העניין השישי.
נכון, השביעי, סליחה, כן. עליו, אז תלוי על מי. אם זה על הסולם או על החולם.
אז יש מחלוקת על זה במדרש
רבה. יש מי שאומר מוצב עליו על הסולם, יש מי שאומר על יעקב. ויש אומרים, הסולם הוא בעצמו יעקב. אבל פה אנחנו צריכים לדון באמת מה הנמשל. מה שהרמב״ם כאן מסביר לנו זה שכל מילה ומילה פה היא משל, והוא לא מסביר לנו מה הנמשל. בסדר? טוב, זה מה?
חזרה?
אני עושה קצת חזרה.
כן, אבל עד איפה למדנו פעם שעברה? לא עד סוף העמוד, נכון?
לא, אז כדי שזה יהיה ברור...
משל זה בלה את כל ספרו, שם יגע.
כן, נכון, אז קצת עשיתי חזרה, כדי שאנשים לא ירגישו שהם קפצו למים הקרים בלי לדעת מה זה. טוב, אבל דוגמת הסוג השני מן המשלים, כן, עד עכשיו ראינו משל שבו כל מילה מורה על עניין נמשל. אבל דוגמת הסוג השני מן המשלים הנבואיים הוא אומרו. אז זה שם הפרשה ארוכה מאוד בספר משלי, שהיא כל כולה משל לעניין אחד, למרות ריבוי הפרטים. כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי, וירא בפתאים, אבינה בבנים, נער חסר לב, עובר בשוק אצל פינה, ודרך ביתה יצעד, בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה, והנה אישה לקראתו, שית זונה ונצורת לב, הומיה היא וסוררת וגומר, פעם בחוץ, פעם ברחובות, וחיזיקה בו, זבחי שלמים עליי וגומר, על כן יצאתי לקראתך וגומר, מרבדים ריבדתי, נפתי משכבי וכו'. לך נרווה דודים וגומר, כי אין האיש בביתו וגומר, צרוע כסף וגומר, היטטו ברוב לקחה, בחלק, בחלק שפתיה תדיחנו. כמו שמה יש תיאור ארוך מאוד, והרמב״ם שמה קצת דילג, על כל הפרטים של אישה שמפתה בחור תמים לזנות. אז מה, עניין הכללות הזו היא ההזהרה מלהימשך אחר תענוגות הגופות ותאבותיהן. כן, כלומר, אם אתה שואל את עצמך, בעצם מה הפרק הזה בא ללמד אותי? לא להימשך אחרי תאוות הגוף.
איזה פרק זה?
אנחנו עכשיו בפתיחה.
במשלה.
במשלה. זה במשלה פרק זין, פסוקים ו' עד כף א'. זה ארוך. כן? תודה. עניין הכללות הזו, היא ההזהרה מלהימשך אחר תענוגות הגופות ותאוותיהם, ודימה את החומר, שהוא סיבת כל התאוות הגופניות הללו, באישה זונה. והיא גם אשת איש. ועל משל זה, בנה את כל ספרו. ונבאר בכמה פרקים מן המאמר הזה, את חוכמתו, בדמותו את החומר, לאשת איש זונה. למה? בעצם מה הקשר בין זנות לבין החומר? יש את איש. כי החומר, לפי הפילוסופיה, זה אשתו של... של מי?
החוכמה.
לפי הפילוסופיה היוונית. כל דבר במציאות הוא עשוי או מחומר או...
צורה.
נכון? יש חומר וצורה. אז החומר הוא המעוטד לקבלת הצורה. הרי החומר אין לו ייחודיות. הצורה זה הייחודיות, נכון? למשל, מה זה מים לפי הפילוסופיה היוונית? מים לפי הפילוסופיה היוונית זה חומר פלוס צורת המים. מה זה אש לפי הפילוסופיה היוונית? זה חומר פלוס צורת האש. מה זה עפר לפי הפילוסופיה היוונית? זה חומר פלוס צורת העפר, נכון? יש לך חתיכת טישו בשבילי? תעזור לי. יעבדוך עמים. לא היית צריך כל כך הרבה. כן? אז זאת אומרת ש... מה אני רוצה לומר בשאלה שלי? שהחומר הוא אותו חומר. מה שונה? הצורה. לכן אפשר לומר שהחומר הוא כאשת איש, ושהיא מזנה, כביכול, אחרי כל צורה שבאה. לכן זה הדימוי, כן? זאת אומרת, זה הנמשל. שהוא דימה אותה, שדימה את החומר לאישה שמתחברת לכל צורה שהיא. אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא נבר בכמה מן הפרקים, פרקים מן המאמר הזה, את חוכמתו בדמותו את החומר לאישה, לאשת איש זונה. הוא נבר, אז מה הייתה השאלה שלך? אם החומר זה התכלית? לא, החומר זה לא התכלית. החומר זה התשתית. מה שאנחנו קוראים תשתית. ונבאר, האח סיים ספרו זה, ספר משלה, בשבח האישה. אם לא הייתה זונה, אלא מצטמצמת בתיקון ביתה ומצב בעלה, וכל המעצורים הללו העוצרים את האדם מלהגיע לשלמותו הסופית, וכל מגרעת שתהיה באדם, וכל עבירה אינם באים לו אלא מחמת החומר בלבד, כמו שנבאר במאמר זה. כלומר, האדם צריך לשאוף אל החוכמה, החוכמה היא השגת הצורה, והחומר הוא המעכב. אלא אם כן, מתקנים אותו כדי שהוא יהווה תשתית לצורה העליונה. עד כאן מובן? אני כן מוכן לחזור על זה, אין שום בעיה. מה שאמרתי הוא שלפי הרמב״ם, התכלית של החיים זאת היא השגת החוכמה, דעת אלוהים. והשגת החוכמה משולה היא לצורה. המעכב להשגת הצורה הוא החומר. זה אפשרות אחת. אלא אם כן, וזאת האפשרות השנייה, החומר משועבד להשגת החוכמה, ואז הוא כאשת חיל עטרת בעלה שמתוארת בסוף ספר משלה.
פרק למד א', נו.
פרק למד א', נו. זה בסדר? זה מספיק לאט? בסדר. אז אגב, זה דבר מעניין, כלומר שלפי הרמב״ם, כל היצר הרע מקורו בחומר ולא בצורה. המהר"ל מפראג חולק על זה, הוא אומר שיש גם יצר הרע מצד הצורה, למשל יצר עבודה זרה או הכפירה, לפי המהר"ל זה בא מהחלק העליון של הנפש, לפי הרמב״ם זה בא רק מן החומר. כפי שהוא יבאר בפירושו לספר יוב בחלק השלישי. כן? בפירושו לספר יוב הרמב״ם מסביר שהשטן שבא בתוך בני האלוהים לקטרג על יוב, זה בעצם ההיעדר הצמוד אל החומר.
ההיעדר?
היעדר פריבטיו. כן, כלומר, לפי הרמב״ם, בעצם במציאות יש שניים שהם שלושה. השניים זה החומר והצורה, והם שלושה כי זה החומר, ההיעדר והצורה. למה הכוונה? החומר הוא מעוטד לקבלת הצורה, נכון? החומר מעוטד לקבלת הצורה. אבל כדי לקבל את הצורה צריך שיהיה בו איזשהו חיסרון שיתבע ממנו את השלמתו על ידי הצורה. אז החיסרון הזה הוא היעדר, אין לו מציאות מצד עצמו, אבל הוא קיים. כן, אז זה השטן שבא לקטרג על יוב. ככה הרמב״ם מסביר בפירושו בחלק שלישי. עד כאן מובן? טוב, הלאה. והנה, סיכום זה הוא המובן מכל המשל הזה. כלומר, כל הפרק הארוך הזה בספר משלי, פרק זין, כל כולו מכוון להסביר לנו את הרעיון הזה. כלומר, שלא יהיה האדם נמשך אחר בהמיותו בלבד, כלומר חומרו, כי חומר האדם הנוכחי הוא חומר שאר בעלי החיים הנוכחי, וכיוון שכבר ביארתי לך את זה וגיליתי לך סוד משל זה, אל תטריד את מחשבתך ולומר, ומה עניין אומרו, זבחי שלמים עליי היום, שילמתי נדריי? ואיזה עניין נכלל באומרו, מרבדים ריבדתי ערסי? ואיזה עניין נוסף על הכללות הזו באומרו כי אין האיש בביתו? וכך כל שאר מה שאמר, שנאמר בפרשה הזו, כי כל זה המשך לשון לפי פשט המשל. כיוון שהמצבים האלה שהזכיר הם סוג מצב הזונים, וכך הדיבורים האלה וכיוצא בהם הם מסוג דברי הנואפים זה עם זה, ולכן לא צריך להיכנס לכל פרט ופרט להבין מה הנמשל מאחורי אותו פרט, כי אין שום נמשל מאחורי אותו פרט, אלא זה דרכם של הנואפים ככה לדבר. יש גם בפירוש רבי אברהם בן הרמב״ם לספר שמות, אז הוא מסביר שבשירת הים אין לדקדק מדוע פעם אמר ביטוי כזה ופעם אמר ביטוי כזה. כי זוהי דרכה של שירה להרבות בביטויים. זה לא מקובל היום הסברות כאלה, נכון? נכון, ממש לא מקובל. אבל זה מה שבבית המדרש של הרמב״ם היו מלמדים, מה אני אעשה? טוב. והבן ממני את זה היטב, כי הוא יסוד גדול וחשוב במה שאני רוצה לבאר. וכאשר תמצאני באחד מפרקי מאמר זה, מבאר עניין אחד המשלים, מבאר עניין אחד המשלים. והירותיך על כללות הנמשל מהי, אל תחקור אחר כל פרטי העניינים שנאמרו באותו המשל ותרצה למצוא להם תאום עם עניין הנמשל. מפני שזה יובילך לאחד משני דברים. או שיתה אותך מן העניין המכוון במשל. כלומר, שימו לב שהרמב״ם ברגע שמנסים לסטות מן הנושא הנלמד, אז הוא לא מסכים. נכון? כי זה יתה אותך, הוא אומר, מן העניין המכוון במשל. הוא קשה הרמב״ם, מה? או שיחייב אותך לבאר דברים שאין להם ביאור, ולא נאמרו כדי לבארם. ותביא אותך התחייבות זו לחגון אותם ההזיות המרובות שעוזים ומחברים בהם רוב כיתות העולם בזמננו זה. מפני שכל אחד מהם רוצה להמציא איזה עניין לדברים שלא נתכוון בהם, אומרם למאומה ממה שחושבים מהם. כלומר, אתה תסביר, הוא התכוון ככה, באמת הוא לא התכוון. אלא לעולם תהיה מטרתך ברוב המשלים, ידיעת הכללות אשר ידיעתה היא המכוון, ויספיק לך במקצת דברים שתבין מדבריי שפרשה פלונית משל, ואף על פי שלא אבאר שום דבר נוסף, כי כאשר תדע שהיא משל יתבאר לך מיד לאיזה דבר היא משל, כמי שמסלק דבר החוצץ בין הראות והנראה. ולכן לא צריך שאני אסביר לך למה התכוון שלמה המלר בכל הפרטים שהוא אמר, העיקר שיערתי לך באופן כללי שהדבר משל, ואז אתה בעצמך תבין מה הנמשל. איך למדת בעצמך תבין? כי אתה למדת כבר את החוכמה באופן מספיק כדי להבין למה המכוון כאן. זהו. עד כאן דברי הפתיחה. כן, אדוני?
שאלה, לא הבנתי מה אתה אמרת, של קריאת ים סוף, מה אומר הרמב"ן על זה? לא הבנתי ש...
מה אומר הרמב"ן על קריאת ים סוף? לא דיברתי על זה בכלל.
לא, מה אמרת על
הרמב"ן
של התניא?
רבי אברהם בן הרמב״ם על שירת הים. זה לא רמב״ן ולא רמב״ם. רבי אברהם בן הרמב״ם.
זה מישהו אחר.
רבי אברהם בן הרמב״ם, האם הוא מישהו אחר מאשר הרמב״ן, אתה שואל.
ומתי הוא היה?
אתה שואל, האם רבי אברהם בן הרמב״ם הוא מישהו אחר מאשר הרמב״ן. בוא נבדוק, האם זה יכול להיות, האם יש מקום בכלל לשאלה. רמב״ן זה רבי משה בן נחמן. אז איך אפשר לקרוא לו אברהם? לא נראה לי, נכון. מה אמר רבי אברהם בן הרמב״ם על קריאת ים סוף? אני לא יודע מה הוא אמר, אני יודע מה הוא אומר על שירת הים. על שירת הים אומר רבי אברהם בן הרמב״ם שאין לדקדק מדוע פעם אומר צללו כעופרת, ולמה לפעמים אומר יוכלמו כקש.
ומה זה צללו כעופרת?
צללו כעופרת זה ביטוי שנמצא בשירת הים. שהאויבים צללו, כלומר נכנסו לתוך המים, כמו עופרת. עופרת זה אחד מהיסודות שהסימן שלו זה פי בי, כן? פי גדולה ובי קטנה, כן. כן. אז כתוב צללו כעופרת ומים אדירים. ומקום אחר כתוב יוכלמו כקש. כן? אז זה אומר לך רבי אברהם בן הרמב״ם, אל תנסה להבין מדוע פה אמר צללו כעופרת, ופה אומר יוכלמו כקש, או כאבן. הוא אומר כי זה דרכה של שירה. ובשירה מרבים בביטויים, אז זה לא משנה אם אמר ככה או אמר ככה. כך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם. כן, הוא אומר אם כן לא לדקדק בכל פרט ופרט במשל, כי זה באמת לא כוונת המדבר. זה לא, לא, לא שזה מטאפורה, אבל ודאי שזה מטאפורה, אבל השאלה היא באיזה מילים הוא השתמש כדי להגיד את המטאפורה, אם בפעם הוא אומר עופרת, פעם אחרת הוא אומר אבן, זה לא משנה. ברור. מה? אתה שואל האם אפילו שזה כתוב בתורה, בוא נבדוק, האם שירת הים כתובה בתורה?
מה
היא כתובה בתורה. אז למה אתה שואל?
לכאורה דבריי לא היו מספיקים?
זה בכלל זה פעלות. כן, אז כפי שציינתי,
זה לא מקובל היום לתת פירושים כאלה, אבל מה נעשה? שאומרים שבבית המדרש של הרמב״ם כן היה מקובל להסביר ככה. כן, מה אתה אומר?
רק על משלים או כל חז"ל, הרי שורים, לא נוספה מילה יתרה, כל מיני ביטויים כאלה, או על מסילת הישרים, שהוא אומר שתי מילים צמודות שהן מילים שונות אותו משמעות.
רגע, גם הרמב״ם מסכים שאין מילה יתרה. רק צריך להבין מה זה אומר שהמילה היא לא יתרה. למשל, ריבדתי ארסי ושילמתי נדריי, זה לא מיותר כדי לבטא את העולם של הנואפים. זה מיותר אם אתה חושב שזה בנמשל, אבל במשל זה לא מיותר, זה חלק מההגדה הספרותית כדי למשוך את עין הקורא. ברור? כן, בבקשה.
לפי הרמב"ם אנחנו צריכים להבין את הנמשל וזהו, לא לדקדק ברגע שפיצחנו.
כלומר, לפעמים המשל בא לדייק בכל מילה, ולפעמים אין כוונתו לדייק בכל מילה. אז הוא הסביר לך, בסולם של יעקב צריך לדייק בכל מילה, בתיאור הזה במשלה לא צריך לדייק בכל מילה. כן, מה?
הכתות שכן מפרשים את זה, מי אלה הכתות?
אני לא יודע מי הכתות שמפרשות, הוא בטח מתכוון לכל מיני פירושים שנכתבו בימיו, שאין לי מושג מה הם. כן.
יפה. איך נדע?
מתי הסיפור המשלי הוא מהסוג הראשון, ומתי נדע שהוא מהסוג השני? זאת השאלה, נכון? תשובה, אינני יודע. יכול להיות שזה מרוב שימוש בכתבים, נוכל לדעת. כלומר, זה דברים שבאופן אמפירי, עם הזמן, מפתחים את האינטואיציה לזה. כן.
מדריך ככה ללמוד בגלל אותם
לומדנים
של אותה תקופה.
הרמב"ם מדריך ללמוד כי הוא חושב שזאת האמת.
כך גם הוא למד, זאת אומרת?
בוודאי ככה הוא למד. כשהוא קרא את התנ"ך, לפעמים הוא שאל את עצמו, רגע, מה מתכוון כאן הכתוב? אז קודם כל, הרמב"ם צריך להבין שאותו כתוב הוא משל. זה לא תמיד נכון. לפעמים הכתוב הוא לא משל, לפעמים הכתוב הוא כפשוטו. אבל לפעמים הכתוב הוא משל. אחרי שהרמב"ם החליט שזה משל, הוא שאל את עצמו, איזה סוג משל זה? האם זה משל שבו צריך לדייק בכל מילה, או משל שבו לא צריך לדייק בכל מילה. אחרי שהוא החליט למשל שזה משל שצריך לדייק בו בכל מילה, אז הוא שאל את עצמו, מה הנמשל? וכדומה. הרמב״ם פשוט בילה הרבה זמן בלימוד תורה. הקדיש הרבה זמן לזה. כן. עכשיו שגמרנו את הפתיחה, אנחנו עוברים בעמוד י"ב, לצוואת מאמר זה. אם תרצה להשיג כל מה שנאמר בו, מה זה בו? במה? מה? בהקדמה?
בספר מורה נבוכים, כן? מאמר זה, כשהוא כל מקום שהרמב"ם אומר מאמר זה, הוא מתכוון
לספר מורה נבוכים. אז אם תרצה להשיג כל מה שנאמר בו, במאמר הזה, שזה מורה נבוכים. עד שלא ישמט לך ממנו מאומה, תאם פרקיו זה עם זה. כן, דיברנו על זה כמה פעמים, שאחת הבעיות שיש בהבנת מורה נבוכים, זה שזה לא ספר רציף, אלא זה ספר שמורכב מתחילתו לסופו, מסופו לתחילתו, כמו קוביה הונגרית. ולכן אתה צריך, כדי להבין את מה שהוא התכוון, להשוות פרק פה עם פרק שם ופרק שלישי, ורק אחרי שתשווה, תבין מה התכוון הרמב״ם. כן? עבודה מסובכת. מה? למה הוא עושה דבר כזה? אז הוא הסביר למה. הוא כבר הסביר למה. כי אמרו רבותינו שאת הדברים האלה צריך להסתיר. בשביל להסתיר. כיוון שהעניינים האלה הם ממעשה בראשית ומעשה מרכבה, צריך להסתיר את עניינם להמון. שתיים, הוא אומר שכל אדם שרצה ללמד לזולתו את העניינים האלה, הרע לו ולמדו לזולתו מה שהרע לו בלומדו לעצמו. שיהיה הדבר צץ, הוא מופיע ושוב נעלם. נכון? כמו ההברקות שהוא דיבר עליהם מקודם. ולכן הוא אומר, זאת הסיבה שבספר שלי גם כן נהגתי כך. כן.
מה שלמדנו של הרמב״ם אומר ש... אפשר להגיע לתפירה, ושבימינו זה השתנה.
הרמב״ם אומר שמהמדע אפשר להגיע לכפירה?
או לאמונה או לכפירה.
הרמב״ם לא אמר דבר כזה.
למדנו שבגלל זה אסור ללמוד את מעשה בראשית להמון.
כלומר, אם אדם ילמד מעשה בראשית בצורה חסרה, הוא יגיע לכפירה. נכון. נכון. אבל אם הוא ילמד בצורה שלמה, לפי הרמב״ם, הוא יגיע גם לאמונה. כן. האם זה שהיום מלמדים את המדע להמון, האם זה בגלל שהמדע השתנה, או בגלל שאין אנחנו מקבלים את דעתו של הרמב״ם? למה שלא תגיד אפשרות שלישית, שאנחנו עוברים על דברי הרמב״ם? גם זה יכול להיות, נכון? אפשר גם את זה להגיד. נכון? טוב, האמת היא שזה בגלל הסיבה השנייה, שבימינו המדע התנתק מן התיאולוגיה. ולכן זה לא כל כך נורא. למרות שעד עצם היום הזה יש השפעה בציבור מפסבדו-מדע, כלומר ממדע מדומה, על עולם האמונות שלהם. אנשים משוכנעים שדעה מדעית מסוימת מביאה לכפירה, ודעה מדעית אחרת מביאה לאמונה. אבל מצד האמת זה לא נכון. כן? כן, בבקשה? טוב. ואל תהיה מטרתך בכל פרק להבין כללות עניינו בלבד, אלא גם הבנת כל מילה שנאמרה בו דרך אגב, ואף על פי שאינה מעניין הפרק. כלומר, זה לא סתם שאני לפעמים סוטה מן העניין. אני לפעמים סוטה מן העניין כדי ללמד אותך דבר יקר, שכאשר תחבר אותו אל פרק אחר, תבין את עניינו. כי מאמר זה, מה זה מאמר זה? מורה נבוכים. לא נאמרו בו הדברים איך שנזדמן, כלומר איך שזה בא לי, אלא בדקדוק רב, ובמשנה דיוק, וזהירות מגרימת טעות בהבנת דבר קשה. אני מוכרח לומר לכם, כשאני קורא את המשפטים האלה, זה עושה לי תסכול נורא. כי דווקא בכל השאלות הקרדינליות שהיינו מצפים שהרמב״ם יגיד לנו מה דעתו, שם הוא שותק. כל פעם שיש משהו קשה, הרמב״ם שותק. אז זה לא שהוא לא בסדר, אנחנו לא בסדר, שאנחנו לא מבינים את כוונתו. אבל הדבר הזה גרם שבמשך ה-800 שנה שעברו מאז שנכתב הספר הזה, בערך כל שנה נכתב ספר אחר על מורה נבוכים. אז יש לכם בערך 800 ספרים לקרוא כדי להבין למה מתכוון הרמב״ם. ולמה לא מתכוון הרמב״ם. ואין דבר שנאמר בו שלא במקומו, אלא כדי לבאר עניין מסוים במקומו. ואל תעיין בו בקלישות. כי אז... קלישות זה בשטחיות, ככה מהר. באופן קלוש. כי אז תזיקני. כלומר, אתה תייחס לי דעות לא נכונות. ולא תועיל לעצמך. אלא, צריך אתה ללמוד כל מה שצריך ללמוד, ועיין בו תמיד, והוא יבאר לך רוב הדברים הקשים שבתורה, שהם קשים לכל משכיל. כלומר, יש פה הזמנה לעבודה. והנני משביע, בשם יתעלה את כל מי שקרא מאמרי זה, שלא יפרש בו אף מילה אחת, ולא יבאר לזולתו ממנו, אלא משהו מפורש בדברי מי שקדמני מחכמי תורתנו המפורסמים. כלומר, תפרש אותי אך ורק בכיוון האורתודוקסי. אבל, מה שיבין הוא ממנו, ממה שלא אמרו זולתי מן המפורסמים שלנו, אל יבארהו לזולתו, כלומר, יכול להיות שאתה צודק שאני אמרתי משהו חדש, אבל אתה צריך להיות בטוח שזה באמת כוונתי. ואני אתפרץ להשיב, כי אפשר שמה שהבין מדבריי, הפך מה שרציתי. ויזיקני תחת רצוני לא יהיה לו. ויהיה משלם רע תחת טובה. אלא יתבונן בו כל מי שבא לידו, אם ירווה צמאונו, ואפילו בדבר אחד מכל מה שקשה לו, יודה לשם, ויסתפק במה שהבין. ואם לא ימצא בו מאומה שיועיל לו כלל, יחשבו כאילו לא נכתב. כלומר, לא עזר לך הספר הזה? שים אותו במדף, שים אותו בגניזה, רק אל תייחס לי דברים רעים. כן. עכשיו, מעניין שפה הרמב״ם רומז את משהו בכל זאת. הוא רומז, אם כן, שיש דברים בדבריו, יש דעות שלו, שעלולות, שעשויות להיות לא מקובלות על חכמי האומה. כן, אז מכאן באקדמיה התחילו לבנות מגדלים שהרמב״ם הוא בעצם כופר מסתתר. זה קצת קשה. כי אם הוא כופר מסתתר, בשביל מה לא לכתוב ספרים? שישתוק וזהו. אלא הרמב״ם טוען שהוא הגיע לעומק ההבנה של התורה. רק שעומק ההבנה של התורה זה לפעמים סותר את ההבנה ההמונית.
אני דורש שיפרשו את דבר בצורה אורתודוקסית.
לא. הוא לא אומר שתפרש לו רק בצורה אורתודוקסית. הוא אומר, סליחה, אני הבנתי את השאלה. הוא אומר, כל מה שתמצא בדבריי שמתאים לדברי החכמים שקדמוני, אתה יכול להגיד אותו לזולתך. אבל אם אתה תגלה בתוך הדברים שלי דבר שאיננו תואם את דברי הקדמונים, אל תגיד אותו לזולתך, כי אולי לא הבנת אותי, ואל תמהר להשיב עליי, כי אני לא סתם בן אדם. זה מה שאומר. אבל זה לא שאין דברים כאלה. יש במורה נבוכים דברים שייתכן מאוד שאינם מקובלים על חכמי האומה. הגדולים, מה? אבל מה שיבין הוא ממנו, ממה שלא אמרו זולתי מן המפורסמים שלנו, אז הוא לא אומר זה לא נכון. הוא אומר אל יבהרו לזולתו. זה דבר ראשון.
למה?
רגע, ואל יתפרץ להשיב. למה? כי אפשר שמה שהבין מדבריי הפך מה שרציתי. אפשר. אבל יכול להיות שהוא דיוק נכון. אצלי המילה אפשר, זה אומר שיש שתי אפשרויות. אז יכול להיות שהוא הבין אותי נכון, יכול להיות שלא הבין אותי נכון.
אפשר שזה מה שרציתי, אבל אתה לא יכול להסביר את זה.
אם זה היה באמת ההפך, הוא אומר כי הבין ההפך מה שרציתי.
או הבנת נכון,
אתה
פשוט לא יכול להסביר.
הבנת, אז אם כן, יכול להיות שיש בדברי הרמב״ם, לפי דבריך אתה, דברים שבאמת הם דעת הרמב״ם, ואינם מקובלים על שאר חכמי האומה. זה כן. למה לא?
מה שאמרתי זה, האפשר הזה בא לרבות, זה שכן הבנת, אבל אתה לא יכול להעביר את זה.
רגע, הבנת, והבנת שזה דבר שהוא לא נאמר על ידי החכמים שקדמוני.
לא, זה לא מה שאני מתכוון, בדיוק. אני מתכוון להגיד שאתה לא יכול להעביר אותם כי אין לך כישרון דידקטי נקרא לזה, כי אין לך כישרון פדגוגי, או אתה פשוט תגיד משהו שיצא הפוך. אולי תפסת את זה בראש.
סליחה, זה לא מה שהוא אומר.
אולי זה מה שזה
מרפא. הוא לא אומר שזה בגלל שאין לך כישרון להעביר. הוא לא אומר את זה.
הוא גם לא אומר מכין.
הוא אומר...
מה הוא בא לרבות פה?
הוא אומר לך למה לא ללמד. הוא אומר, אי אפשר שמה שהבין מדבריי, יפך מה שרציתי. יכול
להיות
שהוא
מבין
דבריי.
לא, מה אפשר בא לרבות?
אם הבנת בדבריי, אומר הרמב״ם, דבר שכולם אומרים, אז מן הסתם לזה התכוונתי. אם הבנת בדבריי דבר שלא כולם אומרים, אז אולי לא הבנת אותי נכון. אולי כן, אולי לא. אבל יכול להיות שכן. זה מה שהוא אומר. אני מתכוון לומר שכשהרמב"ם כותב משהו, הוא מתכוון למה שהוא אומר. רגע, הנחת יסוד בכל הלימוד הזה. כל פעם שהרמב"ם אומר משהו, הוא מאמין במה שהוא אומר. בסדר, עכשיו. לא, זה לא בוודאי, יש כאלה שאמרו שלא. אני חושב שהרמב"ם מתכוון למה שהוא אומר. זה חידוש, בסדר? עכשיו, הרמב"ם אומר, אם... יכול להיות שאתה תבין בדבריי דברים שכולם אומרים. בסדר, אז מה שכולם אומרים, זה בסדר, אז הבנת נכון. אם זה דברים שהם מחודשים, שאחרים לא אמרו, אז אולי הבנת אותי נכון. אבל אולי לא. כלומר, פה צריך זהירות. לכן, כל זמן שאתה לא בטוח, כיוון שמצאת דבר שאחרים לא אמרו, תשמור את זה לעצמך, אומר הרמב״ם. אבל לא שזה לא נכון.
למה? כי אין ודאות. לא, כי אין ודאות
שהבנת אותי נכון.
יפה.
יפה. אבל זה לא אומר שלא ייתכן שיהיו דברים כאלה. כלומר, הרמב״ם לא מחויב להגיד מה שכולם אמרו לפניו. מותר לו לחלוק גם על הקודמים לו. בסדר? כן או לא? מותר לרמב״ם, אגב, סלגר, בינינו, בלי קשר לדבר הרמב״ם פה. האם מותר לרמב״ם לחלוק על קודמיו? זהו, מותר לו, זהו.
השאלה זה, מה...
אז עכשיו, הרמב״ם אומר... מה?
השאלה זה, מה בא לרבות באפשר?
אני חושב שאני...
האם זה שאתה לא צריך ללמד אחרים בגלל שיכול להיות שהבנת או לא הבנת, או שבאמת יכול להיות שיש לך, שהרמב״ם הביא לך פה השגה חדשה שלא אמרו קודם.
למה? הרמב"ם אומר למה? הוא מסביר רק כי, יש המילה כי, שמת לב המילה כי? כי אפשר, אז כי זה הסבר, נכון? למה אני מבקש שלא תסביר לאחרים? כי אפשר שלא הבנת, נכון? כי אפשר שמה שהבין מדבריי יפך מה שרציתי.
אני מתכוון, הרב. תהיתי?
כן?
מתכוון שמה שרושם שלא אמרו זה לתי, זה לא אמר דבר הפוך, אלא דבר שלא ביארו אותו, לא נגעו.
גם זה יכול להיות.
לא, אבל זה הופך את המשמעות. אם זה לא אמרו, הכוונה לא ביארו אותו, זה לא שאני בא לחלוק.
לא אמרו זה גם יכול להיות הנגד.
אז זהו, זה יכול להיות.
זה יכול גם וגם, זה לא... כן, בבקשה.
שאלה, אם הדור בחובות כותב את זה, האם זה לא...
כי הוא רוצה להועיל. הרמב״ם כותב דברים כאלה, כי הוא רוצה להועיל ללומד. וכיוון שהרמב״ם חושב שדבר מסוים הוא אמת, גם אם זה דבר שהוא לא מקובל, הוא רוצה שזה יוודע. לראויים לכך.
אם הוא בעצם דווקא תולה את זה בעתיד.
כן, כלומר, הוא אומר...
הרמב״ם בסדר, אבל אולי בעתיד יגידו את זה, ואז...
נכון, לא, יגידו בשרמב״ם אומר. כלומר, הרמב״ם חושב שיש ממד בתורה שהוא נסתר מעיני האמון. והממד הנסתר הזה הוא רוצה להעביר אותו לאלה שראויים להעביר אותו.
נכון, אבל הוא בכל זאת כותב שאם לא מוצאים מקור,
אם לא מוצאים מקור, אולי טעית. נכון.
בין קו בין קו, אל תעביר אותו.
אל תבערר אותו לזולתו, נכון.
בין קו בין קו, בין הבנת או לא הבנת, וזה בספק, אז אל תעביר אותו.
נכון.
אז
לא תהיה תועלת
במה שאתה. אז לא תהיה תועלת, בדיוק, אז לא תהיה תועלת ב...
לא, יהיה תועלת לקורא.
אז אחרים יגידו את זה.
יהיה תועלת לקורא, כלומר, הקורא הבין דבר חדש, שאף אחד לא אמר מקודם, רק הוא לא יכול להעביר את זה הלאה. אבל לפחות תהיה תועלת ללומד עצמו.
לא צריך לקבוע על הספר הזה חברותה.
לא צריך לקבוע על הספר הזה חברותה?
זה רק לקורא עצמו.
למה אתה אומר את זה? זה לא נכון. הקורא יכול להיות חברותה. טוב, הלאה. ואם לא ימצא בו מאומה שיועיל לו כלל, יחשבו כאילו לא נכתב. ואם נתגלה לו בו שיבוש. לפי מחשבתו. כלומר, הוא חושב שאני טעיתי. זה כבר יותר חמור. מישהו יגלה בדבריי דבר שהוא, לדעתו, של הקורא, טעות. ימציא לו הסבר וידין לכף זכות. ואפילו על ידי הסבר רחוק. כפי שמצטבנו, אפילו כלפי המוננו. כלומר, אפילו כלפי אנשים פשוטים אתה צריך ללמד זכות. כל שכן, כלפי חכמנו ונושאי תורתנו. שאני אחד מהם, כאילו, אומר רמב״ם, המשתדלים ללמדנו את האמת כפי השגתם. כלומר, כיוון שאני תלמיד חכם, ולא מן הקטנים, אומר הרמב״ם, ראוי אני שאתה תדון אותי לכף זכות, ולא לכף חובה, גם אם ההסבר שאתה תיתן הוא הסבר רחוק. בסדר? אבל צריך עדיין להיות אפשרי, כמובן. אם הוא בלתי אפשרי, זה לא יעזור. בסדר? זה מה שכתוב במשנה, והבד את כל האדם לכף זכות. הרמב״ם בפירושו למשנה אומר, שזה תלוי מי זה כל האדם שצריך לדון לכף זכות, זה תלוי באיזה אדם מדובר. אם זה אדם שידוע לנו שרוב מעשיו לטובה, וראינו התנהגות שלו שרק באופן רחוק ודחוק נוכל להסביר שהוא התכוון למשהו טוב, אנחנו מחויבים להסביר את הדבר כאותו דבר הטוב. ואם זה אדם שרוב מעשיו לרע, וראינו אותו עושה מעשה שהוא לכאורה מעשה טוב, אבל יכול להיות שיש לו כוונה רעה, אנחנו מחויבים לפרש לרעה. ואם זה אדם שמעשיו סתומים, אז נוטים לכף זכות. כן? אז אם אפילו כלפי המוננו, כלומר האנשים הפשוטים, נצטבנו לפרש לכף זכות, קל וחומר כלפי חכמים כמוני. ואני יודע שכל מתחיל מבני אדם אשר אין בידו מאומה מדברי העיון, כמו שהוא לא למד פילוסופיה, שהוא יסיק תועלת במקצת פרקי מאמר זה. כלומר, יש כמה פרקים שיעניינו אותו, יש פרקים אחרים שלא יעניינו אותו. כמו שמישהו אמר, אתה הולך ללמד מורה נבוכים במכון מאיר, איזה פרקים אתה מתכוון ללמד? אמרתי, אני מתכוון ללמד את הכל. כי הרי אומר הרמב״ם שהתועלת האמיתית זה מכללות הפרקים. אבל אלה שאין להם הבנה בעיון, אז הם יאהבו רק חלק מהפרקים. אבל השלם מבני אדם הדתי הנבוך, כפי שהזכרתי, הוא ישיג תועלת בכל פרקיו. וכמה גדול חשקו בו, וכמה ערב הוא לאוזניו. אבל המבולבלים, אשר כבר נתנפו מוחותיהם בדעות הבלתי נכונות ובדרכים המתאים, ויחשבו אותם מדעים אמיתיים, כן, חושבים שהדרכים המתאים זה מדעים אמיתיים, ומדעמים שהם בעלי עיון, ואין להם ידיע כלל בשום דבר הנקרא מדע באמת, הם ירתעו מפרקים רבים ממנו. ומה מאוד יקשו עליהם, כי לא יבינו להם עניין. ועוד, כי מהם, מהפרקים האלה, יתגלה פסולת השיגים שבידם. כלומר, יתברר איזה טעויות יש אצלם. שהם סגולתם ורכושם המיועד לעידם. הם כל כך רוצים בזה. כלומר, יש להם כל כך הרבה שטויות בראש. והפרקים שיהיו קשים ביניהם דווקא הורסים להם את השטויות האלה. אז ודאי שהם ילחמו נגדי. והאל יתעלה יודע שאני לא חדלתי לראו הרבה מאוד מלכתוב את הדברים שרציתי לכתוב במאמר זה. מפני שהם עניינים עמוקים, לא נכתב בהם כלל ספר באומה בזמני הגלות הללו. במה שידנו, ממה שנתחבר בהם. ויח אתחיל אני תחילה לכתוב בהם. טוב, זה קצת תמוע, האמת היא, הדברים האלה. הנה פה יש, אפילו הרב קפר כאן מביא כמה ספרים שהיו בזמנו, כן, אמונות ודעות של רבינו סעדיה גאון, שבכל זאת קדם לרמב״ם, וספר אמונה רמה, לרבי אברהם אבן דאוד, וספר עולם קטן לרבי יוסף אבן צדיק, וספר מקור חיים לרבי שלמה אבן גבירול, וספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, וספר חובות הלבבות לרבנו יוסף אבן פקודה, וספר היסודות לרבי יצחק הישראלי, ועוד ספרים שאנחנו יודעים שהיו קיימים אז באומה. אבל אומר הרמב״ם, ספר כמו שלי אף אחד לא כתב. זה ספר מקיף, עמוק, שנוגע את שורשי הדברים, אף אחד לא כתב ספר כמו שלי. איך אומר? ואיך אתחיל אני תחילה לכתוב בהם. זה מזכיר קצת ההקדמה של הרב קוק לאורות התשובה. כן, רבים וגדולים מהאומה וזה כתבו על עניין התשובה, ומי אני שאתייצב בקהלם. אבל אני מוכרח לדבר, יש דחיפה פנימית, כן, זה מלחמה פנימית, רוח חזקה דוחפת אותי לכתוב בענייני התשובה. אז גם אצל הרמב״ם זה ככה. אגב, הוא מסביר את זה גם על הנביאים, שאצל הנביאים גם כן, הם לא רצו לדבר, אבל השגתם הייתה כמין רוח גולשת, כן, שאתה ממלא איזה כלי, אתה ממלא אותו על כל גדותה, בסוף הוא גולש. אז כך גם הנביאים לא יכלו לעצור את דיבורם, למרות הנזק שידעו שיבוא להם מעצם זה שהם מדברים. יהרגו אותם, ירדפו אותם. כן, בדיוק, הוא לא יכול לעצור את זה.
זה לא נביא שכובש את נבואתו, למה צריך
גם, כן, נביא שכובש את נבואתו זה גם חמור, אבל סתם נביא לא היה רוצה להתנבא, זה... אך נשענתי...
מה?
עובדה, למשל, יונה הנביא לא רצה לדבר. נכון? נכון. אבל אפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו. למה בכלל שנביא ירצה לכבוש את נבואתו? כי ברגע שהוא יתחיל לדבר, כולם יהיו נגדו. אך נשענתי על שתי הקדמות. האחת, אומרם, בחיגון עניין זה, עת לעשות לשם הפרו תורתך. כן, שזה היה היתר לכתוב את המשנה בזמנו. והשנית, אומרם...
למה הוא מרגיש שזה כאן?
הוא אומר, כי זה היה אסור לכתוב את הספר הזה. הוא אומר, אני כותב ספר שאסור לכתוב אותו. נכון, אז עת לעשות לשם, הפרו תורתך. והשנית, אומרם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. המטרה שלי בסוף זה שידעו את הקדוש ברוך הוא, נכון? דעת אלוהים היא המטרה של האדם. לכן אני מוכרח לכתוב את הספר הזה. על שתי הקדמות אלה נשענתי במה שכתבתי במקצת פרקי מאמר זה. כללו של דבר, אני הגבר, אשר אם נסגר סביבו הדבר, וצר לו המעבר, בסדר, נסגר סביבו הדיבר אולי, וצר לו המעבר, ולא אמצא עצה ללמד אמת שהוכח, אלא על ידי כך שיתאים למעולה אחד, ולא יתאים ל10,000 שכלים, הרי אני מעדיף לאומרו בשבילו. כלומר, אומר הרמב״ם, מה שאני אגיד, יש 10,000 אנשים שזה יגרום להם נזק, או שיסנאו אותי על זה, או שידברו נגדי וכו', אבל יש אדם אחד שיבין, אז בשבילו היה כדאי. ולא אחוש לגינוי אותם ההמון המרובים, ואטפל בהצלת אותו הנעלה היחיד ממה שנלכד בו, והורהו במבוכתו עד שיגיע לשלמות וירווח לו. אז סך הכל הוא כתב את זה בשביל בן אדם אחד, ייתכן שהוא התכוון לעצמו. לא, אבל יש להניח שיש עוד כמה אנשים בהיסטוריה שהבינו אותו. אולי אפשר לספור אותם 4, 5, אולי 10 אנשים הבינו אותו במהלך הדורות. אנחנו מקווים שבלימוד הזה בסוף נבין משהו. כן, מה אתה אומר?
אלה שחלקים עליו, לא הבינו אותם?
אלה שחלקו עליו, האם הם הבינו אותו או לא. זה כשלעצמו שאלה. ויש כאלה שהסכימו איתו, והשאלה אם הם הבינו אותו. זה גם שאלה. למשל, אתה קורא רבי אברהם אבולעפיה. רבי אברהם אבולעפיה טען שהוא הגיע לנבואה, שהוא הנביא, והוא הסביר שהוא הגיע לזה דרך המורה נבוכים. רק ששווה בעיה אחת, הפירוש שלו למורה נבוכים לא משכנע בכלל שזו כוונת הרמב״ם. כי הוא, עם כל הכבוד, רבנו אברהם אבולעפיה, אבל הוא מסביר את המורה נבוכים על פי הקבלה. על פי קבלה אקסטטית. והשאלה אם אפשר להכניס את זה במורה נבוכים.
מה זה אקסטטית?
אקסטטית זה של אקסטאזה. כן. עכשיו...
אקסטסיס.
אם אתה רוצה. עכשיו, יש פירושים אחרים. למשל, רבי יוסף אבן כספי. רבי יוסף אבן כספי, הוא דווקא היה אריסטוטלי קיצוני. והוא גם אמר שהוא מתבסס על המורה נבוכים. מה? מה גוי?
איך אמרת? אריסטוטלי?
אני אמרתי רבי יוסף אבן כספי. לא הייתי קורא לחכם גוי בשם רבי. אז זה יהודי. ודאי, רבי יוסף אבן כספי היה מגדולי האריסטוטלים של ימי הביניים. האריסטוטלים של ימי הביניים. מה זה אריסטוטלי? אתה שואל, סליחה, במקום להתחיל לדון איתו מה הוא אמר, זה מספיק מסובך שאני אדבר איתך. אתה שואל מה פירוש המילה אריסטוטלי?
לא,
בנתי עניין. אתה שואל מה פירוש המילה אריסטוטלי?
לא, אני יודע, אבל לא בנתי העניין. הוא אומר שהוא...
רבי יוסף אבן כספי היה מגדולי האריסטוטלים של ימי הביניים.
מה זאת אומרת? שהוא שייך
לאסכולה של אריסטו.
הבנת.
יפה. עכשיו, גם הוא מסתמך על המורה נבוכים. הוא באופן כותבי הפוך מרבי אברהם אבולעפיה. השאלה היא האם רבי יוסף אבן כספי מבטא את באופן נאמן את כוונתו של הרמב״ם. כי הרי רבי יוסף אבן כספי הגיע גם למצב של זלזול מסוים בהלכות המעשיות והסתמך על המורה נבוכים. אז לפחות ככה כתבו עליו. אז יש מה לדון בזה.
שדיכן.
עכשיו יש גם אצל רבי מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי, בעל ספר עבודת הקודש, הוא גדול המתנגדים לרמב״ם, מבין חכמי הקבלה, במאה ה-15. השאלה היא האם הבנתו את הרמב״ם היא הבנה נכונה, או שלא, או נגיד את זה אחרת. נגיד שהוא הבין את הרמב״ם נכון, האם ההתנגדות לרמב״ם היא צודקת? כלומר, יש הרבה מה לדבר בזה. כלומר, אני רק מביא כמה דוגמאות. אפשר להביא 20 דוגמאות של כיוונים שונים מסביב לרמב״ם. כן, הרמב״ם ידע מה הוא זורק לאוויר, כן? כן.
מה זה קבלה
אקסטטית? זו קבלה שעניינה להגיע להשגות על ידי כמין אקסטזה פנימית, כלומר התפעלות. מה? מה, סליחה?
מה הכוונה לדברים האלה?
מה, הוא שאל אותי מה זה קבלה אקסטטית והסברתי לו.
מה הכוונה על ידי התפעלות להגיע להשגה?
יש התפעלות פנימית, זה עבודה של הנפש.
קבלה, כי קבלה מה
שאתם
מכירים, או קבלה כאילו לקבל?
קבלה כמו שיש, כמו שהמקובלים מכירים.
מה זה, הוא רוקד, מה?
מה?
הוא רוקד, הוא אפשר לצאת...
זה יכול להיות, כן, למשל ריקוד, זה יכול להיות גם דרך לזה.
מה קבלה?
אני לא יודע, זה לא הנושא שלנו כעת. טוב, אם כן, רבותיי היקרים, ראינו פה בצוות המאמר הרבה הרבה מאוד אזהרות, אבל בתוך האזהרות של הרמב״ם אפשר להבין כמה רמזים, כן? רמזים שיש פה דברים שיושגו רק על ידי יחידי סגולה, ובמידה והם אינם מקובלים אצל המחברים המפורסמים שלפני הרמב״ם, אז אין לומר אותם לזולתם, כי אולי לא הבנת נכון, ואולי כן הבנת נכון, ואולי אתה גם רוצה להשיב על דבריי, ואולי לא הבנת וכו' וכו'. קל וחומר אצל הטיפשים, שוודאי שלא יבינו את הספר הזה או שיראו בו איום משום שהוא סותר את דעותיהם. למי הוא מתכוון? גם על זה אפשר לדון. טוב, הקדמה. ההקדמה עכשיו היא הקדמה מעניינת, כי היא דנה בסתירות. כן? כלומר, בתוך הספר עצמו שאנחנו נלמד, אנחנו נראה הרבה דברים שסותרים אחד את השני. שפה הרמב״ם כותב כך, במקום אחר הוא כותב הפוך. אז מה הוא מתכוון? מה אתה אומר?
הקדמה במובן פה זה ידיעה מוקדמת?
הקדמה זה הקדמה, מה אתה עושה מזה? פלפל. הקדמה.
לא, קראתי שבלשון הראשונים הקדמה זה הנחת יסוד.
לא, לא, זה לא הנחת יסוד, זה הקדמה. בבקשה.
לא, אמרו לי, לא יודע אם זה נכון, שהזוהר התגלה מחדש רק אחרי הרמב״ם. זה יכול להיות שהיה חסר לו ידיעות?
יכול להיות, בהחלט.
על ידי הרמב״ם התגלה?
לא. סיבות הסתירות, אז עכשיו כן אנחנו מדברים על סתירות. אז כיוון שהספר הזה מלא בסתירות, נצטרך להבין איך מסתכלים על הסתירות האלה. סיבות הסתירות או הניגודים המצויים באחד הספרים או באחד החיבורים היא אחת משבע סיבות. הסיבה הראשונה היא שאותו המחבר אסף דברי כמה אנשים והם בעלי סברות שונות, וישמיט שם הבעלים, ולא ייחס כל דבר לאומרו.
סליחה, מה
שישמיט? ישמיט שהוריד את זה, לא אמר.
מוריד.
נכון. אז יימצאו באותו החיבור סתירות או ניגודים, מפני שאחד משני הדברים, דעתו של אדם מסוים, והדבר השני, דעת אדם אחר. כן, כלומר, אתה קורא באותו ספר, אתה לא שם לב, שחלק מהספר זה דברי פלוני, וחלק מדברי הספר זה דברי אלמוני. אם היית יודע, לא היית רואה בזה סתירה. זה דברי פלוני, זה דברי אלמוני. נכון? אגב, זה מסביר לפעמים, שואלים מישהו, איך אתה אומר כך, והרי הרב פלוני אמר כך? זה בכלל לא קושיה. כי זה האחד אומר כך, והשני אומר כך. אם אתה שואל את אותו אדם, אתה אמרת כך, ואחר כך סתרת את עצמך ואמרת אחרת. זה קושיה. אבל אם אתה אומר, איך אתה אומר אחרת מהשני? כי אני לא השני. נכון? זה, ראיתי את זה הרבה פעמים בשיעורים. אנשים, כשאני מלמד תורה, למשל, אומרים, אבל הרב פלוני אמר כך. ואולי הוא לא שם לב, השואל, שאני אדם אחר. כן? טוב. עכשיו, זה, למשל, רואים את זה במשנה. כן, הרבה פעמים במשנה, יש משנה שסותרת משנה אחרת. מה אומרת הגמרא? זה דברי רבי מאיר, וזה דברי רבי יהודה, ולכן אין סתירה.
ולכן מה?
אין סתירה.
זה שיטה מקובלת בביקורת המקרא.
עכשיו, השיטה הזאת, היא יכולה להיות נכונה, יכולה להיות לא נכונה. כן, למשל, גם זה שיטה מקובלת בחז"ל. שחזל כשלומדים סתירה בין הפסוקים, אומרים זה דברי מידת הדין וזה דברי מידת הרחמים. נכון?
יש לך גם ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. שני כתובים המחרישים זה את זה. שימי לב לביטוי, איך שחזל מדברים על זה. שני כתובים המחרישים זה את זה. סותרים. כן, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. והשאלה היא מה המשמעות שהכתוב השלישי מכריע. האם הוא בא להסביר ששני הפסוקים אמת, או שאנחנו מעדיפים פסוק אחד על פני הפסוק השני. בסדר? זאת אומרת, הרעיון שיש סתירות בתורה, זה רעיון הגיוני, ידוע לחזל. לא צריך את ביקורת המקרא בשביל זה. בסדר? מבקרי המקרא חושבים שהם עושים מעשה גדול בזה שהם גילו שיש סתירות בתורה. חזל אומרים להם, בוקר טוב, ידענו את זה לפניכם שיש סתירות בתורה. נשאלת השאלה, למה יש סתירות בתורה? זו שאלה אחרת. התשובה היא שהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא מלא בסתירות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מלא סתירות. אז זה ברור שהתורה שהקדוש ברוך הוא נותן, גם היא תהיה מלאה בסתירות. זה בסדר. כן? אבל רק שבתורה אתה צריך להסביר. פה זה מידת הדין, פה זה מידת הרחמים. מה אומרים מבקרי המקרא? פה זה מחבר אלוהיסטי, ופה זה מחבר הווייסטי. כן? זה מאמין בשם הוויה, זה מאמין בשם אלוהים. כן? כי הרי זה לא יכול להיות שאומר שדברים סותרים. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. יש אחד פעם כתב דוקטורט, מפני כבודו להזכיר את שמו, שבו הוא מסביר שיש בכוזרי ארבעה סוגי פסקאות שונים. לא, לא, לא. וצריך להבין את זה למה. כי רבי יהודה הלוי, יש פה בעיה. לפעמים הוא מדבר ממש יפה, כמו אקדמאי, ליברלי, מאוד נחמד. מדבר בסגנון אריסטוטלי. לפעמים הוא מדבר כמו מתנחל, גוש אמונים, תג מחיר, כזה ממש מעצבן. גזעני כזה. מסקנה, רבי יהודה הלוי עבר שינוי בחיים שלו. בהתחלה הוא היה מאוד כללי כזה, אחר כך הוא נהיה מאוד צר ומצומצם. ולכן, יש ארבעה סוגי פסקאות בספר, וצריך לדעת לסמן אותם. יש פסקאות ששייכות לעמדה הראשונה של רבי יהודה הלוי, ויש פסקאות שייכות לעמדה השנייה, יש פסקאות שאומנם שייכות לעמדה הראשונה, אבל יש כבר, זה כבר מבשר את העמדה השנייה, ויש פסקאות שייכות לעמדה השנייה, אבל עדיין יש בהם שרידי ההשפעה של העמדה הראשונה. ואז, כן, ואז אפשר לעשות מזה דוקטורט. עכשיו אני חושב שזה מוצדק מאוד לכתוב ספר כזה, כי צריך לתת פרנסה ליהודים, ולכן כתבו דוקטורט כזה. כן? עכשיו, הבעיה היא שאני חושב שרבי יהודה הלוי היה אדם אחד, והוא כתב את הספר שלו מתוך ידיעה שהוא מכניס שם סתירות. והוא התכוון שתבין אותו לעומק. מחשבה מורכבת היא תמיד קשה לאנשים פשוטים. כן? אם זה מורכב, איך אתה אומר מצד אחד כך, מצד כך, מצד אחד כך, כן? למשל, איך אתה מוכן לקבל את הפסיקה של הרב פלוני בענייני כשרות, ואתה לא מקבל אותו בענייני ארץ ישראל, אה? איזה יכול להיות? אתה סותר את עצמך. כן? זה מחשבה מורכבת, שהיא קשה להבנה לאנשים ש... כן, מה אתה אומר?
אני שואל לך, איך נדע את הגבול של האמת?
איך נדע את הגבול? זה תמיד שאלת הקריטריון. כן? בשביל זה לומדים. אז אחד הדרכים זה להביא ראיות בעד, ראיות נגד, ולהכריע על פי הלוגיקה. ברור. והסיבה השנית, מפני שבעל אותו הספר הייתה לו סברה מסוימת וחזר בו ממנה, ונכתבו דבריו הראשונים והשניים. זה קורה גם במשנה. מה? כן, במשנה תורה לרמב״ם, אגב יש דברים כאלה שלפעמים הרמב״ם כתב דבר אחד אחר כך חזר בו. כן. והסיבה השלישית, מפני שאין כל אותם הדברים כפשטם, אלא מקצתן כפשטם ומקצתן משל. יש לו תוך, למשל, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. איפה זה כתוב? לא ראיתם כל תמונה. מצד שני כתוב, ותמונת השם יביט. יש פה סתירה. אחד כפשוטו, השני משל. בסדר? לפעמים במשנה תורה רואים שיש הלכה שסותרת הלכה אחרת, ואנחנו יודעים, ידיעה היסטורית, שהרמב״ם חזר בו, מידיעה הראשונה. אז יש, לפעמים ששאלו את הרמב״ם והוא ענה ככה.
הוא אומר, מה שכתבתי פה, חזרתי בי. כותב. לא, לא, הרמב״ם עצמו. שאלו אותו. כן, הרמב״ם היה חי, גם אחרי שהוא כתב את המשנה תורה. כן? ואז היו שולחים מילה שאלות. יש לנו תשובות כאלה. אלא מקצתן כפשוטן ומקצתן משל, ויש לו אותו, או שהיו שני הדברים אשר פשטיהם נגדיים, משלים, וכאשר מפינים אותם כפשטם, יהיו סותרים ונגדיים. והסיבה הרביעית, והחמישית, והשישית, והשביעית, כל זה יישאר בעזרת השם לפעם הבאה. שלום.